רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב. אולפן שלוש באולפני רדיו סול. היום יום רביעי, כ"ב טבת תשפ"ד, 3 בינואר 2024, ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. למרות התקופה המאתגרת אותה כולנו עוברים, אני משתדל בשידוריי לא לנגוע או לא לדון בנושאים פוליטיים או צבאיים. בשידוריי אני מבקש לעלות על שולחן הדיונים נושאי מהות, מסורת, ערכים יהודיים ושאינם יהודיים הקשורים לנו הישראלים. ולכן בשני הקרוב, ב-8 בינואר, בין 4 ל-5, אתחיל בסדרת שידורים חדשה שתשודר פעמיים בחודש בימי רביעי בין 5 ל-6, בשם היהודים ששינו את העולם. ובזה, והשידור יתרכז באנשים הבאים: היהודי קאב והקוראן והאסלאם, דוקטור הנרי קיסינג'ר, מלחמה ושלום במאה ה-20, אופנהיימר, פצצת אטום, יהושע בשמו הנוצרי ישו, שאול התרסי בשמו הנוצרי פאולוס והנצרות, דוקטור סלק, מחלת שיתוק ילדים, קרל מרקס וטרוצקי, המהפכה הקומוניסטית, הרצל ויצמן ובן גוריון, המהפכה הציונית, זיגמונד פרויד, פסיכולוגיה, שפינוזה, פילוסופיה, סם אלטמן, בינה מלאכותית, צוקרברג, פייסבוק, ריצ'רד סאקלר בנושאי סמים חוקיים, ופאול ארליך, מדע. הצטרפו אלינו, יהיה מעניין ונלמד משם המון. הערב נשוחח עם פרופסור דוד פסיג, עתידן, חוקר המתמחה בחיזוי מגמות עתידיות באוניברסיטת בר אילן. ואני מוסיף, הצופה והמביט על הצוף כל הדורות. ועימו נדון על עתידם של היהדות ויהודי העולם במאת השנים הקרובות, עתידה של הנצרות באירופה במאת השנים הקרובות, עתיד האסלאם בעולם ובישראל במאת השנים הבאות, לאן פני המגזר החרדי בישראל בחמישים השנים הקרובות, ולאן פני מגזרי החברה הלא חרדיים בחמישים השנים הקרובות, ועוד ועוד ככל שהזמן יתיר. ולפני שנצא לדרך, נשמע את יורם גאון בשירו החדש אורי אורי ישראל. רוצה לומר שאנחנו עדיין לא התעוררנו? התעוררנו, אך מאוחר מדי.
אורי אורי ישראל, אורי אורי ישראל, לבשי וזדך, מאפר התנערי, שבים בנייך נתבולך, שובו שובו אלינו, שובו שובו קדוינו, מתף ועד שבע, נעטוף באהבה, ונקשור בחוט תקווה. כי אנחנו כאן איתך, נייחל לשוב כולם, כי נשבנו כל העם, לא נחדל עד יום שובם, כי נדלנו לעולם. כי אנחנו כאן איתם, נאחל לשוב כולם, כי נשבנו כל העם, לא נחדל עד יום שובם, כי נדרנו לעולם. ולכל החיילים,
לכל החיילים,
תפילה זכה, שתשוב בשלום ממלחמת המצווה. שוב שוב אלינו, שוב קדוינו, מתף ועד סביבה, נעטוף באהבה, ונקשור בחוט תקווה. כי אנחנו כאן איתך,
נעלה לשידור את דוקטור את פרופסור דוד פסיג, עתידן חוקר המתמחה בחיזוי מגמות עתידיות באוניברסיטת בר אילן. פרופסור דוד פסיג, אתה איתנו?
אני איתכם כל הזמן.
יפה, הפעם אני רואה אותך קרוב יותר. גילוי נאות, נראה לי שביותך גם איש אמונה אתה קולגה של הקדוש ברוך הוא. כנאמר על הקדוש ברוך הוא בתפילת מוספי ראש השנה, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. וישנה ברכה נוספת, ברכה ברכת קלה לפני כניסתה לחופה המתפללת, אך אתה מרחם על כל בשר, ואתה צופה ומביט עד סוף כל הדורות, ואתה עתיד לתקן אותנו כולנו כאשר הבטחתנו. אז תסביר לי פרופסור פסיד, אתה באמת ובתמים צופה ומביד הסוף כל הדורות? ומה מה מעמדך בין מלאכי שמיים?
הלוואי והייתי בן של נביא. לא נביא, בן של נביא. כל הרעיון הזה של לנסות להבין את מה שהולך להתרחש, זה משהו שטבוע אצל כל בן אדם. כל אחד מאיתנו, אגב, רק לא מזמן זהינו שאחד הדברים שמאפיינים את מוח האדם זה היכולת הזו לנסות לזהות תהליכים שמתרחשים בעתיד, או לעשות סימולציות של העתיד. כל המטרה של לעשות הסימולציות הללו זה על מנת להבין קצת יותר טוב את ההווה, או במילים אחרות, לימדו אותנו שכדי להבין את ההווה, אנחנו צריכים ללכת ללמוד את העבר. אנחנו באים ואומרים, זה לא מספיק. כדי ללמוד ולהבין טוב יותר את ההווה, בואו נסתכל עליו מהעתיד. או אם אתה רוצה במילים פשוטות יותר, אין אחד מאיתנו שלא קם באיזשהו בוקר, ואומר לעצמו, אם הייתי יודע את מה שאני יודע היום לפני 20 שנה, יכולתי אולי לעשות משהו אחר. אז זה פחות או יותר מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים להבין את ההווה מפרספקטיבה של העתיד. ובטרם העתיד הגיע, הרעיון הוא לנסות לעשות שינויים בתהליכי קבלת ההחלטות שלנו, על מנת לשפר את העתיד של כולנו.
אז אני חייב פה...
זה היה כזה אינטואיטיבי. כל אחד מאיתנו עשה את זה.
יפה.
אנחנו מנסים לעשות את זה בעזרת שיטות מחקר, סדורות ומאמנות.
אז אני רוצה לאתגר אותך אתגר נוסף. איך ניתן לחזות תסריטים עתידיים לאחר השביעי באוקטובר שיצר אי ודאות גדולה בהווה ובעתיד? הרולד מקמילן, ראש ממשלת בריטניה בשנות ה-70 של המאה שעברה, נשאל מה הדבר הקשה שלך ביותר כראש ממשלה? וענה, unforeseeable events. דהיינו, מאורעות שלא חזיתי מראש ואין לי שליטה עליהם. שלא לדבר על המאורע הטרגי והמצער של מדינת ישראל מאז היא וסדה בשמחת תורה 2023. שפינוזה בספרו אתיקה קושר את התקווה לאי ודאות ולפחד. לדעתו, אין תקווה ללא פחד ופחד ללא תקווה. ומה תגובתך, אדוני הפרופסור?
כל זה לא קשור בכלל למה שאנחנו עושים. אנחנו לא מנסים לחזות אירועים. זה שני דברים שונים. גם נביאים גדולים, כשהם חזו משהו וזה לא התרחש, אז בורא עולם אמר להם, המטרה שלכם זה לא לחזות. המטרה שלכם זה לגרום לאנשים לשנות את ההתנהגות שלהם. אנחנו לא מנסים לחזות אירועים, אנחנו מנסים לחזות תהליכים. עכשיו, תהליכים
עתידיים. תהליכים עתידיים.
כן, תהליכים, לא אירוע זה או אחר, אלא, למשל, כשאתה בא ואומר, האם העולם סיים את המלחמות בעולם, את המלחמות בהיסטוריה, או שיש עדיין פרקים של עימותים בעולם. עכשיו, כשאתה אומר שיש עוד פרקים עימותים בעולם, בניגוד להוגים שאומרים, זה קץ ההיסטוריה, אז הוא כבר אין יותר מלחמות, אז אתה מוסיף לאנשים דבר מה. כשאתה בא ואומר במדינת ישראל שאין יותר, אז לא תחשבו, לא נכנסנו לתקופה של מלחמות בעצימות נמוכה בלבד. שזו הייתה תפיסת העולם ב-20 השנים האחרונות. אלא יש עדיין פרקים של עצימות גבוהה מאוד, אז אתה יכול לשנות, בתקווה שמקשיבים לך, אתה יכול לשנות איזה סדק אתה מכין למלחמות עצימות, ואתה מסביר את ההיגיון שמאחורי התחזית שלך.
אז הוא כעת...
לא שאתה בא ואומר, יש לי קשר לאלוהים.
אז הוא מעין נבואה?
לא, בכלל לא. אנחנו מנסים להבין תהליכים. אני אתן לך דוגמה למה הדבר דומה. הרי כל אחד מאיתנו נולד בתוך קונטקסט חברתי, משפחתי, גנטיקה ספציפית וכן הלאה. כל אלה פועלים עליו במשך חייו. עכשיו, אם אתה מודע למשל לגנטיקה שלך, אז אתה יכול לבוא לחזות איזה מין מחלות יהיו לך בעתיד. היום כבר יש מידע מספיק מהימן כדי לחזות בסבירות מסוימת מחלות שיפרצו לך בעתיד. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? מה, כדי להגיד, אמרנו לכם? לא. אנחנו עושים את הבדיקות הרפואיות הללו והסריקות הגנטיות על מנת לראות מה אנחנו יכולים לעשות היום. אם למשל נגיד יש לך איזשהו סניפ כזה גן שאומר שיש לך סיכוי יותר גדול לקבל אלצהיימר, אז החוכמה זה לראות מה אפשר לעשות היום, איזה מין מאכלים כדאי לאכול, איזה מין התעמלות כדאי לעשות.
אז אתה בונה לך מודלים אקדמיים, אתה בונה מודל אקדמי לראיית העתיד באוניברסיטה בה אתה מכהן בר אילן?
נכון, זה הרעיון. הרעיון הוא לנסות לבנות מודלים מתמטיים וסטטיסטיים שמזהים את המגמות, בין אם זה מגמות דמוגרפיות, בין אם זה מגמות גיאופוליטיות. כן, אני אתן לך דוגמה. בתחילת שנות ה-2000, רוסיה הייתה במצב על הפנים. אוקיי? וכולם אמרו, זהו, רוסיה סיימה. כשאתה בא ומנתח את הנתונים של רוסיה, את הצרכים שלה, את הפחדים שלה, אתה בא ואומר, רוסיה לא סיימה. היא תתחזק קצת, והיא תהפוך להיות יותר אגרסיבית. אגרסיבית, אז אתה מתחיל להגיד, אוקיי, מה זה אגרסיבית? אגרסיבית זה אומר להיכנס לקרים, זה אומר להיכנס לאוקראינה. עכשיו זה כבר קרה, אבל אני כבר אומר לך שזה לא, הם לא יסתפקו באוקראינה, אלא הם ירצו ללכת לכיוון הבלטיות, לכיוון פולין, שזה הדבר שאם יתרחש חלילה, זה קטסטרופה בכל אירופה.
אבל זה בעצם...
קרה לאורך ההיסטוריה.
אבל בזה מתעסקים בעצם אסטרטגים צבאיים.
לא, אסטרטגים צבאיים עושים משהו אחר. הם מקבלים, הרי מה קרה לנו פה במדינת ישראל? הרבה מאוד אנשים עשו איסוף, אוספים הרבה מאוד נתונים בעזרת מתודולוגיות אחרות של איסוף מודיעיני. אבל איסוף מודיעיני לא נותן לך תמונת מצב של מה שאתה לא יודע. הרי כל האמרות הללו של דברים שהם לא ידועים, אז אתה לא יודע שהם לא ידועים, זה כל כך ברור מאליו, אבל למערכת של איסוף מודיעיני, אין להם כלים אחרים לעבוד, אלא רק על ידי איסוף. אבל הם לא מודעים לכך שיש דברים שאי אפשר לאסוף. אנחנו באים ואומרים, זו מתודולוגיה אחת, אבל יש מתודולוגיות אחרות. אני יכול להגיד לכם מה דוחף את רוסיה לעשות, להיכנס לאוקראינה. ואני אעשה לך חישוב מתי זה יכול להתרחש, על ידי כל מיני פרמטרים. ואז אפילו שעדיין אין מנהיג שאפילו חושב שהוא ייכנס לרוסיה, אז אני יכול לעשות חישוב ולומר שמנהיג בעוד 15-20 שנה יבקש להיכנס לאוקראינה.
אתה נעזר, רק רגע, אתה נעזר במומחים לנושא הספציפי? אם זה נושא רוסיה, אז אתה נעזר בסובייטולוגים שבאים ורואים ומביעים את דעתם, ואתה כמו שאומרים מכניס את כל זה למוכחה ומגיע עם פרדיגמה מסוימת?
אנחנו עושים משהו אחר. סובייטולוגים הם רק סובייטולוגים. המיוחד של התחום הזה שנקרא חקר העתיד, זה שהוא מאוד מולטי-דיסציפלינרי. זאת אומרת, אנחנו לא רק סובייטולוגים, אנחנו גם כלכלנים, ואנחנו גם דמוגרפיים, ואנחנו גם גיאופוליטיים, ואנחנו גם סוציולוגים. שזה אחד הדברים הקשים להסביר היום לאנשים, כי המדע שלנו לאורך ודאי וודאי המאה ה-20 היה מאוד דיסציפלינרי. כלכלנים בעיקר עסקו בכלכלה, סוציולוגים, פסיכולוגים, פיזיקאים, כימאים, כולם היו התמחות. אנחנו באים עם פרספקטיבה אחרת ואומרים, אתה רוצה להבין תהליכים, הרי המציאות היא לא דיסציפלינרית. אתה צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד משתנים מתחומי דעת שונים. אז אתה צריך להקשיב גם לסובייטולוגים, ואתה צריך גם להקשיב לדמוגרפים, ואתה צריך גם להקשיב למדעי גרעין, ואתה צריך להקשיב גם לטכנולוגים, וגם לסוציולוגים, וגם לפסיכולוגים, וכן הלאה וכן הלאה. ואז מה שאנחנו עושים זה מה שנקרא ניתוח של מערכת. שזה באמת אחד המאפיינים העיקריים של התחום שלי. התחום הזה הוא למעשה...
אתה בא עם דבר שנקרא פרוגנוזה?
כן, ודאי, אבל אנחנו עושים את זה מנקודת מבט של מערכת. התחום הזה שנקרא חקר העתיד, הוא ענף של תחום אחר במדע שנקרא חקר מערכות. ובחקר מערכות יש הרבה מאוד מתודולוגיות שכלכלנים לא מכירים, או סובייטולוגים לא מכירים. ואנחנו גם מפתחים מתודולוגיות כאלה שלוקחות בחשבון הרבה מאוד משתנים. היום בכלל זה יותר קל, כי יש לנו מחשבים שיכולים לשקלל הרבה מאוד משתנים מתחומי דעת רבים, שעוזרים לנו לראות את מה שאנחנו קוראים לו הוקטור של תחום מסוים, בין אם זה וקטור של איזה טכנולוגיות יתפתחו בעוד עשור, אפילו איזה תגליות מדעיות יהיו בעוד עשור.
אבל הוקטורים לא הרי משתנים בהתאם למאורעות?
לא, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש היגיון בתוך מערכת איך היא מתפתחת. אם אני מזהה את ההיגיון, אני יכול לעשות תחזיות, אבל אני לא צריך גם 100%. מספיק שאם אני בא לתחזית מסוים ואומר, הסבירות שהיא תתרחש 70%, הלוואי ונדע להשתמש בידע הזה. זה כמו שוב, אם נחזור לדוגמה הזו של רופא. בא רופא, עושה לך בדיקות תקופתיות, והוא מזהה כל מיני ערכים שלא, הם לא בממוצע, הם בתחום מסוים מעבר לממוצעים, ואז הוא אומר לך, תשמע, הערכים הללו לאורך עשור יכולים לגרום למחלות אלה ואלה ואלה. עכשיו, כמובן, זה מבוסס על סטטיסטיקות, זה מבוסס על ידע אדיר של הרבה מאוד אנשים שעברו גם תהליכים כאלה, וזה מבוסס על הבנה איך הגוף פועל בערכים מסוימים. וכך אנחנו עושים את זה, הערכים הללו מרפואה, תיקח אותם למשתנים סוציולוגיים, גיאופוליטיים, טכנולוגיים, דמוגרפיים וכן הלאה, תשקלל את כולם ותראה איך המערכת הזו, בין אם זה מערכת גיאופוליטית, בין אם זה מערכת כלכלית, איך היא נעה לכיוון מסוים. עכשיו, אני לא חייב גם לזהות ב-100%, אנחנו בשלב מאוד פרימיטיבי בלהבין איך מערכות מתפתחות. אבל אם אני בא ואומר, הנה, אם זה אלה הסימנים שהמערכת בעוד עשור יקרה לה כך וכך, בוא נראה מה אפשר לעשות היום. המטרה שלנו לא להגיד, הנה, אמרנו לכם. המטרה לראות איך אני יכול לשפר היום את מה שאני עושה, על מנת שדברים חיוביים יתרחשו יותר טוב, או שליליים, אנחנו נעקוף אותם.
אז יש לי שאלה אחרונה קודם הכניסה לנושא עצמו. מחליטנים מתייעצים במדע שאתה פיתחת?
ודאי, הרבה מאוד חברות היום, חברות תעשייתיות, חברות טכנולוגיות, בנקים, משתמשים באנשים מהסוג שלי, ועוזרים להם בתהליכי קבלת החלטות. הבעיה שלנו היא שהפוליטיקאים שלנו לא יודעים להשתמש בידע הזה.
זו הייתה השאלה הבאה, רציתי לשאול.
תיארתי לעצמי. הפוליטיקאים שלנו מתהלכים בתחושה
שהם יודעים את הכל.
לא, לא. תחושה שאתה התחלת בה, שזה הכל חוסר ודאות טוטלי, והם חושבים שהיא בחוסר ודאות, אז צריך לחשוב רק קצר טווח. זה מה, הטובים. לא, הפחות טובים מבין הפוליטיקאים באמת חושבים שהם יודעים את הכל.
אז הם בעצם ימצאו, הזה, הם בעצם ימצאו את מה שפינוזה אומרת. אין תקווה בלי פחד ואין פחד בלי תקווה.
כן, הרעיון הזה, לימדו אותם, לימדו הרבה מאוד אנשים דברים לא נכונים לאורך 50 השנים האחרונות. לימדו הרבה אנשים שהכל הוא אי-ודאות. זה לא נכון. זה לא נכון. יש ודאות מסוימת באי-ודאות. אחרת לא היינו יכולים לעשות כלום. גם אלה שמפתחים טכנולוגיות, למשל מחשבים, גם הם, אתה ודאי עוד זוכר, מנכ"ל של איזה חברה רוצה להראות את המחשב החדש שלו, וכשהוא בא להראות אותו בפני 1,000 עיתונאים, פתאום זה לא עובד. למה? כי הסימולציות שהם עשו כדי שהטכנולוגיה הזאת תעבוד היא אף פעם לא 100%, אבל במרבית המקרים זה כן עובד.
אתה זוכר את המחשב הראשון של IBM? אתה זוכר את המחשב הראשון של IBM? הוא היה כזה ארגז ענקי.
נכון, נכון. אנחנו מנסים להעלות את הסבירות של ההבנה שלנו, כמה סביר שדבר מסוים יתפתח וכמה סביר שהוא לא יתפתח.
ושאלתי האחרונה, כמה סטודנטים יש לך
יש הרבה מאוד.
אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, אמנם אני סטודנט, אבל זה יושב תחת איזה
חקר, זה נקרא חקר עתידים.
חקר עתידים. יש את זה גם באוניברסיטת תל אביב?
לא, לא, אין תואר ראשון בזה. יש רק תארים גבוהים, אנשים שעושים תארים שלישיים בעיקר. אני עד עכשיו הנחיתי למעלה מ-70 סטודנטים לדוקטורט.
לדוקטורט?
כן, אין לתואר ראשון.
אין לתואר ראשון. טוב, ניגש לעניין, אני לפחות החכמתי, אז באמת תודה.
תודה.
ניגש לעניין. נתחיל בעתידנות עולמית. מהו הכוח המפעיל את העולם, ואילו גושי השפעה עולמיים ייווצרו בעשור הקרוב שאין אנו מודעים להם כרגע?
וואו, שאלה ענקית.
תקשיב, אני התכוננתי לך הרבה זמן. אמרתי, הוא חייב להבהיר לי מה קורה בעולם.
אז בוא נעשה את זה בפשטות, כי זה לא פשוט. השאלה הגדולה, אם בכלל יש כיוון להתפתחות של ההיסטוריה. זו שאלה שהרבה מאוד הוגים עסקו בה לאורך אלפי שנים. פחות או יותר יש שתי אסכולות. יש אסכולה שאומרת, אין דין, אין דיין, אין כיוון, אין מטרה, הכל כאוטי. אוקיי? מי שנתן לזה הד גדול מבין הפילוסופים, זה דוסטויבסקי, שכתב הרבה מאוד ספרים, שפחות או יותר אמרו את מה שאמרתי כרגע, שהכל כזה בלי משמעות, מדי פעם אנחנו נאבקים אחד עם השני, הורגים אחד את השני, ואחרי זה נרגעים, מפוחדים ממה שעשינו, וככה פעם אחר פעם, אין לזה כל משמעות. לעומת זה יש אסכולה אחרת, שטוענת שיש כיוון להיסטוריה, יש מטרה להיסטוריה, יש וקטור להתנהגות של האדם, ולאומות שהוא פיתח. האסכולה הזו באה וטוענת שיש כמה רעיונות, אחת האסכולות המאוד דומיננטיות בגישה הזו, באה ואומרת שיש מה שנקרא אורמת התבונה. זה הגל שאמר...
אורמת התבונה בעין או באלף?
בעין.
בעין. דהיינו אורמה, תחבולה.
אורמה, חוכמה, זאת אומרת ככה. יש איזושהי תבונה אילאית בתוך ההיסטוריה, שיש לה מטרה, והיא עושה את זה בכל מיני צורות. המטרה שלה אבל היא חירות שהולכת ומתפתחת אצל בני אדם. אוקיי? החירות הזו לפעמים
אבל
נוצרת...
אבל החירות הזאת היא כבר במלחמת העצמאות האמריקאית נחקקה אצלהם בתודעה. אז מה חדש?
החירות שהאדם הופך להיות יותר בן חורין, יותר פתוח, יותר יצירתי כתוצאה מהחירות הזו, הגל טוען שזו המטרה של ההיסטוריה. אוקיי? וזה קורה, למה הוא קורא לזה אורמת התבונה? הוא קורא לזה, ההיסטוריה מממשת את הכיוון הזה לפעמים בדרכים הפוכות מאשר המטרה, כמו מלחמה. בעזרת מלחמה אנחנו מממשים יותר חירות. או אם אתה רוצה בפשטות, מדינות עושות את זה, אתה רוצה שאנשים יהיו בני חורין ויותר בריאים ולא יקרה להם חלילה אסונות, אז אתה אומר להם, אסור לכם לעשן, אסור לכם לקחת סמים, אסור לכם לחצות באדום, על ידי איסורים, על ידי שאתה מגביל את החירות, אתה מייצר חירות יותר גדולה לאנשים. זה דוגמה של אורמת התבונה.
אל תתחיל איתי עם נושא חירות, כי ישנה גם אסכולה שאומרת שהאל מצר את חירותו של האדם.
בסדר, אמרתי, יש כמה אסכולות בעולם. יש כאלה שאומרים אל מצר את החירות, יש כאלה שאומרים שדווקא אל יצר את החירות. ביהדות זה מאוד ידוע. ביהדות כתוב שקיבלנו את התורה על הלוחות. וכתוב שהם היו חרוטים על הלוחות. אז חז"ל אומרים, אל תקרא חרוט, אלא חירות.
חירות, כן.
לומד, זה גישות פילוסופיות שונות למטרה של ההיסטוריה ולמטרת האדם בכלל בתהליך ההיסטורי. אבל אני לא רוצה לפסוק כרגע שום דבר, אני יודע דבר אחד. זה כן אני יודע. בגלל מלחמות איומות, כמו מלחמת העולם הראשונה והשנייה,
שרואים אותם, ההיסטוריונים רואים אותם, את שניהם כמלחמה אחת גדולה.
נכון, ושם רק בשתי המלחמות הללו נהרגו משהו כמו ביחד 100 מיליון איש.
70 ועוד 30, נכון, כן, נכון.
ותראה מה המין האנושי עשה לאחר מכן. אנחנו מסדנו מוסדות בינלאומיים, מסדנו בתי משפט בינלאומיים, אנחנו היום...
השוק האירופאי המשותף.
נכון, אנחנו מתארגנים יותר טוב להביא לידי ביטוי את המכפילי הכוח שלנו, וגם אנחנו יותר מוסריים. פעם, הנה דוגמה למה שקורה גם אצלנו, פעם לנצח במלחמה זה היה להרוג, להנוס, לשחוט ולשרוף. היום אם אתה עושה את זה אתה מפסיד, כבר הפסדת. ולכן יש כאלה שאומרים שדווקא דרך המלחמות אנחנו למעשה מגבירים ומביאים לידי ביטוי את החירות האנושית שהיא תתממש לקהלים הרבה הרבה יותר גדולים, והדרך עוד ארוכה, ארוכה.
אז איך אתה רואה את הגושים במאה השנים הבאות, בגושים בעולם? מי? אנחנו יכולים, יודעים עכשיו לאן פני הדברים, אבל מה יתהווה בשטח?
אז יש, שוב, יש שתי אסכולות עיקריות שעוסקות בסוגיה הזו. יש אסכולה שטוענת שאנחנו הולכים לקראת עולם שאנחנו קוראים לו דו-קוטבי, או תלת-קוטבי. זאת אומרת, שלוש מדינות שהן המעצמות הגדולות, שהן מחליטות ביניהן על הסדר העולמי, מחלקות ביניהן את האינטרסים, ומנהלות העולם כדי לאזן אותו, כדי שיהיו כמה שפחות...
אתה מתכוון לארצות הברית, רוסיה וסין?
נכון. זו אסכולה אחת.
אתה רואה אותם יושבים יחד בשולחן דיונים ומוצאים ביניהם שפה משותפת או אינטרס משותף?
אם למדתי משהו אני בהיסטוריה, זה never say never. כל מה שנראה לך עכשיו בלתי הגיוני, תרגיע. אוקיי? תחשוב על גרמניה ואירופה ותראה איך היום גרמניה ואירופה נמצאים, באיזה יחסים הם נמצאים. וזה לא קורה אחרי הרבה זמן, זה יכול לקרוא אחרי עשור, שני עשורים, שזה כלום בהיסטוריה. אז זו אסכולה אחת. יש אסכולה אחרת שאומרת, לא, אנחנו נכנסים לעולם רב-קוטבי, שזה הרבה מאוד קבוצות, שזה כרגע מה שאנחנו רואים, שזה צירים למיניהם, מקבצים של מדינות, שכמובן אין מדינה אחת שמנהלת את העולם, כמו שקרה ב-30 השנים האחרונות, אחרי שברית המועצות קרסה, העולם הפך להיות חד קוטבי. ארצות הברית הייתה הדומיננטית ביותר, ושלא יהיה ספק, זה לא דבר בריא. אוקיי? ואנחנו כנראה נכנסים אבל לתקופה של איזה עשור או שניים, של אנחנו צריכים להתארגן מחדש. כי התקופה של 30 השנים האחרונות הסתיימה, ואנחנו צריכים להתארגן מחדש, לבנות עולם רב קוטבי או תלת קוטבי, לבנות סדר עולמי, לבנות... מטבע
עובר איזושהי, כל העולם. אז אתה רואה איזושהי טרויקה שתנהל את העולם בהסכמה?
כן.
לא, יפה.
זו השורה התחתונה, וזה נשמע בלתי הגיוני בנקודת הזמן הזו, נכון? כי כרגע ארצות הברית למעשה נסוגה מהבכורה שלה. חלק מזה דוחקים אותה וחלק מזה עושה את זה.
טראמפ אמר, אמריקה פרסט.
אמרתי, חלק מזה ארצות הברית עושה בהחלטה שלה, שהיא נסוגה מהעולם, וחלק מזה גם דוחקים אותה. אבל היא, גם היא כבר לא רוצה להיות היחידה בעולם, משום שזה עולה הון עתק, להיות השוטר של העולם. יש לה את הצרכים שלה, ויש לה את הבעיות שלה הפנימיות, ויש המאבק פנימי בארצות הברית, שבכלל למה להתעסק בעולם, למה ללכת לאפגניסטן, למה ללכת למזרח התיכון, למה להשקיע כספים אדירים ומשאבים.
ובכל המקומות האלה שמנית, וגם במקומות אחרים שלא מנית, הם ברחו משם עם הזנב בין הרגליים.
נכון, הדרך זה בריחה, אבל תפיסת העולם זה לסגת, אנחנו לא יכולים לנהל את העולם הזה לבד, כי יש לו עלויות אדירות, ואנחנו... גם חוטפים מכות, כי אנחנו לא מבינים גם איך לנהל את העולם כמו שצריך.
אז אולי נעבור לשאלה הבאה שמטרידה אותנו לא פחות. האם אירופה תאבד את הדת הנוצרית שתוחלף באסלאם, ובכך תאבד אירופה את הדת התרבות המערבית לעומת תרבות המזרח? מה אתה רואה?
אני בכלל לא מקבל את ההנחה שהאסלאם משתלט על אירופה. אם אתה רוצה בסטטיסטיקות, כרגע באירופה יש בין 5% ל-15% מהתושבים, תלוי באיזה מדינה, שהם מוסלמים. הם מאוד ווקלים, הם מאוד אגרסיביים.
אבל המסגדים נבנים.
אבל זה עדיין מיעוט.
המסגדים נבנים. הם בונים מסגדים.
לא, בסדר.
אתה רואה במקומות באירופה, בעיקר בגרמניה, שאני מרבה לטייל, שלא חלמתי, או אבי זיכרונו לברכה, לא היה חולם לראות שם המסגד.
אז תן לי לסיים את המגמה, לפחות איך שאני מבין אותה. אז קודם כל צריך לזכור שזה לא כמויות שלא מוכרות. אין כמעט מדינה שאין לה קבוצות של מיעוטים. קבוצת המיעוטים הזו, הבעיה שלה זה שהיא מאוד ווקלית, והיא לא רוצה להיטמע, אלא היא רוצה להשתלט על, על אירופה. עכשיו, אני יכול רק ללמוד מהעבר. אין לי דרך אחרת לדעת מה הולך להתרחש. וכשאני לומד את העבר, אני יודע שאירופה, האירופאים, הם פעם אחר פעם אחר פעם יראו כמה הם יכולים להיות אכזריים. וכל פעם כשיש איזו קבוצת מיעוט שמתחזקת, כמו שקרה לנו לפני מלחמת העולם השנייה, היהודים התחזקו גם דמוגרפית וגם פוליטית, אז הם קמו עליה. אז וכל פעם עושים את זה בדרך אחרת, פעם עושים רק בגירוש, החל מגירוש ספרד וכאלה. אגב, גירושים היו הרבה לפני גירוש ספרד. ובצרפת ובגרמניה ובספרד, בכל מקום גירשו, במאה ה-20 לא רק גירשו, אלא שחטו והכניסו לחדרי גזים. אני מפחד שהם יהפכו להיות יותר אגרסיביים במאה ה-21 בגלל המיעוט. הם לא יקנעו למיעוט. האירופאים לא נכנעים למיעוט. יש להם תקופות של מנוחה כזו, שהם נבהלים ממה שהם עושים, שזה מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה. הם נבהלו ממה שהם עשו, וניסו להיות יותר מכילים, יותר מקבלים, אבל אנחנו כבר רואים שזה משתנה, אנחנו כבר רואים שהימין הקיצוני עולה, אנחנו כבר רואים שיש אנטיתזה לאסלאם בתוך אירופה, והפחד הוא שהם יעשו עוד פעם איזה מעשה כמו המאה ה-20. אני הכי מפחד מזה. אני לא מפחד שהמוסלמים ישתלטו על אירופה, אני מפחד שהאירופאים יעשו עוד פעם שואה בסדר גודל אחר, בסגנון אחר, עוד פעם לקבוצת מיעוט. ואנחנו לפחות צריכים להרים את הדגל.
אז אתה בדיוק העלית אותי לא להנחתה, אלא לשאלה הבאה, האם אתה רואה שאירופה בכללותה תמשיך להוד את ישראל? אם אנחנו מדברים על אירופה, מדברים על אנגליה, על גרמניה, על צרפת, דהיינו המדינות המובילות. אתה רואה שאירופה תמשיך להוד את ישראל, או?
אירופה חצויה בסוגיה הזו. יש אנשים שמרגישים שהם קרובים יותר לישראל מאשר לתרבויות אחרות, כי אנחנו בכל זאת, אנחנו תרבות ג'ודאו-קריסטיאן.
מערבית, מערבית.
לא מערבית, ג'ודאו-קריסטיאן, זה אותם ערכים, זה אותה, אנחנו מאותה משפחה. אוקיי, יש בין עמים, יש מה שנקרא משפחה, יש חברים ויש אינטרסים. אנחנו ברמה הכי גבוהה, ביחד. זה צד אחד. הצד השני הוא, בגלל שאנחנו משפחה, אז הרבה פעמים אתה שונא את הקרוב משפחה שלך יותר מאשר את החבר שלך. זה ממש מה שקורה גם ביחסים בין אנשים.
אז כל עת שאנחנו נחזיק תרבות מערבית, יש לנו איזשהו גרנטי שאירופה תמשיך לראות אותנו כמדינה חיובית?
כן, בהחלט. עם עליות מורדות קטנות, אבל בסך הכל, גם עכשיו, כל הבלגן שיש באירופה, זה קבוצות קטנות, זה לא הרוב. הרוב הוא לא אנטישמי כרגע. מי שמנהל את האנטישמיות באירופה זה המוסלמים, בעיקר, וקבוצות של שמאל ופרוגרסיביים.
בצרפת המצב לא כזה. הסופר מישל וולבק מספר שכרגע המצב הוא שהאנטישמיות הפוליטית החדשה מנוהלת על ידי לא מוסלמים צעירים הבאים לידי ביטוי ואומרים שישראל קמה ומתנהלת בשיטה הקולוניאליסטית, ולכן הם אמורים לוותר לפלסטינאים, ובדרך זו גם יחפרו על חטאי האירופאים שהיו פעם קולוניאליסטים גדולים.
צר לי, כל מי שאומר את זה, קורא יותר מדי עיתונים.
לא, זה מישל וולבק, הסופר הימני הידוע בצרפת.
אז רגע, תקשיב לנתונים. החוכמה זה לא ללכת לפי ההרגשה. אוקיי? כי מערכות של תקשורת המונים, יש להם נטייה לעשות פוקוסים לכל מיני דברים. אוקיי? בסך הכללי, אירופה יותר קרובה לישראל מאשר הקבוצות שמנהלות את ה, את, את, את ההפגנות הללו נגדנו, בסך הכללי.
נכון. האם זה יימשך?
זהו, קודם כל, הקבוצות הן לא הרוב. הקבוצות כרגע מגיעות למשהו כמו אולי 30%. עדיין 70% לא. עכשיו, זה יכול להיות יותר גרוע וזה יכול להיות יותר טוב. הערכה שלי שזה יכול להיות יותר טוב. מכיוון שגם הם מתעוררים להבין את הסכנה שאנחנו עמדנו בה ועומדים בה כבר לא מעט זמן. וההתעוררות הזו קורית אבל לאט. אבל אתה רואה את זה בנתונים. אתה רואה את זה באיטליה, אתה רואה את זה בצרפת, אתה רואה את זה בשוודיה, ואתה רואה את זה בבלטיות, אתה רואה את זה בכל מיני מקומות שבו הימין, שהוא יותר אוהד את ישראל מאשר השמאל, הוא יותר ויותר מתגבר מבחינה פוליטית.
אתה מתייחס בתשובתך גם לנושא האנטישמיות הכללית, העתיקה, דהיינו שבאה מהנצרות והחדשה שבאה עכשיו מהרעיון האבסורדי שאנחנו קולוניאליסטים?
כן, שוב, זה שאנחנו קולוניאליסטים זה השמאל והערבים והמוסלמים, אוקיי? שהם לא הרוב באירופה, הם לא הרוב. אוקיי? תראה איך גרמניה התייצבה איתנו מיד. אוקיי? תראה את מדינות רבות אחרות. הן צריכות כמובן, הרבה פוליטיקאים שם צריכים גם לעשות פוליטיקה, כי יש להם קבוצות שהם בוחרים בהם, אז בעל פה הם עושים כל מיני דברים. אבל אם זה לא היה ככה מזמן כבר, אנחנו היינו במצב הרבה יותר קשה. אז אלה לפחות הנתונים. אני תמיד מזהיר אנשים לא לראות יותר מדי טלוויזיה. זה מעוות מציאות.
וגם לא לקרוא יותר מדי עיתונים כמו הארץ.
בסדר, זה עוד דוגמה.
זה עוד יותר גבוה. אז אתה רואה את האנטישמיות עם וקטור כלפי מעלה, או הוא יציב ולא נושך יותר מדי?
אני רואה אותו כלפי מטה, משום שכרגע אירופה מתעוררת. בואו נדבר שני, אירופה וארצות הברית זה שני דברים שונים.
נדבר על אירופה.
אירופה והמזרח זה שני דברים שונים. במזרח יש לנו יותר בעיה, שנדע, אוקיי? מדינות באסיה, כמו סין למשל, הופכת להיות יותר ויותר אנטישמית, מה שלא היה עד פה. וזה בגלל אינטרסים. האינטרסים שלהם הולכים עם מדינות ערב, עם מדינות איסלאמיות. ולכן אנחנו קטנים, אין לזה כל כך משמעות, אז הם הופכים להיות יותר אנטישמיים בצורה ווקלית. אוקיי?
ההנהגה, לא העם.
ההנהגה שם מנהלת את העם.
כן,
לא
אבל אני גרתי בסין 6.5 או כמעט 7 שנים, והחיבה והחיוב והרצה לישראל וליהודים היה משהו מהסרטים, משהו הזוי.
נכון, אבל זה יכול להשתנות. בסין ההמונים לא באים לידי ביטוי מבחינה פוליטית. כרגע לפחות.
הבנו. בוא ניגע קצת ביהודים בשארית הזמן, ומה שלא יהיה אנחנו, אני אתפוק על דלתך למקרה נוסף. היהודים, איך אתה רואה לאן המגמה של המגזר החרדי בעשור השנים הבאות, באשר לשירות הלאומי, לימודי מקצועות ליבה, תעסוקת גברים במשק הישראלי, ואולי יקימו גם ישיבות הסדר, כדוגמת ישיבות חדוותה. מה אתה רואה בהצטגנינה שלך?
אני אעשה לך דז'ה-וו קטן. אתה זוכר ודאי את תחילת שנות ה-2000, שכל המומחים בישראל אמרו, בשנת 2020 יהיו פה רק ערבים וחרדים. זוכר את המשפטים הללו?
אני אולי, מתי בתחילת שנות 2000, הייתי כבר בסין, אז מן הסתם זה לא הגיע הסין.
זו הייתה מעין אמונה שאי אפשר להתווכח איתה. אבל זה לא נכון, זה לא קרה. למה זה לא קרה? משום שאנשים שעושים תחזיות מהסוג הזה, הם בדרך כלל עושים תחזית בעזרת מתודולוגיה שהיא לא מהימנה. קוראים לזה אקסטרפולציה לינארית. לוקחים את הנתונים מ-20 השנים, 30 השנים האחרונות, ופשוט מטילים אותם 30 שנה קדימה. שום דבר לא מתפתח ככה בימינו, שום דבר. יש עליות ומורדות. אז בואו נדבר על עליות ומורדות. העולם החרדי והדתי במדינת ישראל, למעשה, עבר ב-80 השנים האחרונות תקופה של התאוששות מהשואה.
ברור.
אוקיי, בהתאוששות הזו, עם שיעורי הפריון גדלים, מתחזקים, סוגרים חומות על מנת שלא יקרה להם שוב דברים.
לא להתנגש עם המודרנה, נשאיר את החיים, חיי החינוך כמו אז.
נכון, הגנה עצמית.
הגנה עצמית.
זה, כשזה עובר 2-3 דורות, זהו, זה פג. אוקיי?
איכן אתה רואה שזה פג?
אני תראה, החרדיות והדתיות, אוקיי, אני מדבר על היותר הקיצונית, לא יכולה לחיות במדינה לאומית ועם לאומיות חדשה. חרדיות ודתיות יכולה לחיות רק בחוץ לארץ, כי זה, שם אתה צריך לשמור על עצמך. אוקיי? למה? כי הדת היהודית, למשל, באופן כללי, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, התפתחה למעשה בגלות. אוקיי? החל מזה, מהתלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי,
כולם נחתמו במאה החמישית, אבל בעצם מי שהקים את היהדות של ימינו, זה חזל לאחר חורבן הבית השני.
נכון, אוקיי? אנחנו כרגע למעשה נמצאים בשלב חדש בהיסטוריה של העם היהודי. אנחנו חזרנו אל הריבונות הלאומית. יש הבדל עצום. בחוץ לארץ הריבון, או לאורך אלפי שנים, הריבון היה בהתחלה המלך, ואחרי זה הכהן, ואחרי זה הרב.
הרב.
היום הריבון זה העם, כי זו הלאומיות החדשה. זה כשלעצמו זה הולך לשנות כמעט הכל. זה דבר אחד. דבר שני, אני למדתי, חלק מהצורה בה אנחנו עובדים, זה למצוא, לראות אם יש איזה שהם דפוסים, איזה שהם מחזורים בהיסטוריה. ראיתי, מצאתי דפוס מאוד מעניין, מצאתי שתמיד ביהדות היו זרמים שונים. אבל מצאתי שהזרמים הללו בדרך כלל היו השתקפות של תהליכים שהתרחשו מחוץ ליהדות. החל מאיסיים וחלם, הדוגמה האחרונה זה, זה, זה הציונות. זה תהליך שהתרחש מחוץ ליהדות, הלאומיות החדשה, כל הלאומים התחילו להתארגן.
1848 באו לאומי מדינות חדשות, איטליה ויוון ורומניה, כל אלה, גרמניה, 1861.
אוקיי? זאת אומרת, זה תהליכים שמתרחשים מחוץ ליהדות ומשתקפים ביהדות. כשדברים משתנים בחוץ, אז גם הזרמים בתוך היהדות משתנים. אוקיי? ולכן אני יכול לומר את המשפט הבא. בעוד 100 שנה לא יהיו חרדים, לא יהיו ציונות דתית, לא יהיו קומוניסטים בתוך היהדות. וכמו קומוניזם, תחשוב, בתחילת המאה ה-20, איך מרבית הציונים היו קומוניסטים. הם אפילו ראו
הם ראו בסטלין את הנביא הגדול, משום שהוא הן הביא את הנשק וגם הצביע בעד כינונה של המדינה.
נכון, עבר זמן, קומוניזם נעבר, גם הקומוניזם בישראל סיים, ואתה היום חושב איזה מאבקים היו בין האיחוד והמאוחד? אפילו לא יודעים על מה היה.
פרופסור פציג, אני חייב משהו לשאול אותך. ב-2050 למדתי ממך שאנחנו עומדים להיות פה רוב, שרוב היהודים יתכנסו בארץ ישראל, דהיינו כ-52%. אתה רוצה לומר שהחרדים לא ייראו?
אני אמרתי בעוד 100 שנה. תהליך הוא יותר ארוך. אוקיי? אבל
לאן הם יעברו? לאן הם יידתפו? לאן ידאגו.
בוא ניתן לך דוגמה. ציונות דתית. כן. אוקיי? כן. לפני 30 שנה, 20% מהחינוך במדינת ישראל היה ממלכתי דתי. פוליטית, אף פעם הם לא היו 20%. היום אנחנו רואים, הציונות הדתית מתפרקת לחלקים ומתפזרת.
זה מאז המשיחיות כתוצאה מ-67 ו-73. הם הביאו לדעתי את הפילוג בתוך התנועה הציונית הלאומית.
הדתית.
הדתית, ברור.
הדתית.
הם הביאו את הפילוג. אני כבר לא רוצה להגיד יותר.
אני לא כרגע בשלב של מאשים, כי אתה ואני לא נמצאים עם פרספקטיבה היסטורית מספיקה כדי להגיד כאלה דברים. אוקיי?
עצרתי את עצמי.
אנחנו נצטרך עוד 100 שנה כדי להבין תהליכים. אני אומר כרגע נתונים. הנתון הוא כזה. כמה מתוך הילדים של הציונות הדתית חוזרים בשאלה? באחוזים. ידוע לך? ואני מדבר על אנשים שנמצאים בתוך ההתנחלויות, בתוך המשיחיסטים לכאורה.
לדעתי נמוך.
אז אתה רואה? אתה לא יודע. כמו שרבים לא יודעים. 50% מהילדים של הציונות הדתית בשלב זה או אחר מפסיקים להיות דתיים.
מפסיקים להיות דתיים או מפסיקים להיות משיחיים? מה הם מפסיקים להיות?
לא, דתיים. הם הופכים להיות דתלשים. וזה קורה בהתנחלויות הכי משיחיסטיות. זה דבר אחד. דבר שני, כמה מתוך החרדים של היום הופכים להיות חילונים?
לי אין ידע שאני יכול לתרום לדיון בינינו.
אוקיי, אז הנתונים הם כאלה, בין 20-30%. מה שלא היה אף פעם. זאת אומרת, המגמה היא כזו. המגמה היא מאוד מאוד ברורה ומעניינת. הקצוות מצטמקים. והאמצע הוא שהולך וגדל. מה שהולך וגדל במדינת ישראל זה אותם אנשים שנקראים היום מסורתיים. יש כבר מחקר מאוד מקיף.
הם כבר היום 60% בערך.
55%.
בסדר. הם כבר היום. אבל המסורת הגיעה עם יהודי המזרח. הם הביאו את המסורת.
עזוב מאיפה הגיע. אנחנו מדברים כרגע על הישראלי היהודי. אוקיי? הישראלי היהודי, אוקיי? יש בערך 17% דתיים, יש בערך 30% בכלל לא דתיים, כלום, ו-55% באמצע.
אתה רוצה לומר שישנם 30% אתאיסטים?
כן.
אני חושב שפה
המחקר, יש מחקר
זה קצת גבוה.
אנחנו לא בעולם של אני חושב, אנחנו בעולם של מחקר, אוקיי? וזה קשה לעשות מחקרים כאלה, ויש לפעמים ויכוחים בין מחקרים שונים. אוקיי, אבל באופן כללי אני נותן לך מחקר.
דוקטור רם פורמן, שהוא יושב ראש הפורום החילוני, בדעה שהם לא, האתאיסטים הם לא יותר מאשר 15-17%. זו הייתה השקפתו לפני חודש, דיברתי איתו פה ברדיו סול.
אז אני שמח שאמרת את המילה הנכונה, הוא בדעה.
אוקיי.
הרבה אנשים יש להם דעות, אבל אתה צריך לבסס את זה על מחקרים. שהם גם ככה קשים לעשייה. אבל יש מחקר, מה שאמרתי לך כרגע, זה מחקר מאוד מקיף, שנעשה לפני 3-4 שנים, עם כלי מאוד חדש. לא שואלים אנשים, מי אתה? מה אתה חושב אתה? איך היית מגדיר את עצמך? אלא עושים רשימה גדולה מאוד של שאלות, שואלים אותם איך אתה מתנהג, איך אתה עושה, מה אתה עושה וכמה אתה עושה, ואתה לא מגדיר את עצמך, אלא הכלי מגדיר איפה אתה נמצא, שזה הרבה יותר אובייקטיבי.
אז אתה ולא... רק רגע, השעון כל שעומד לפניי הוא פשוט כנגדנו. אתה רוצה לומר שהחרדים בעוד כמאה שנה יצטמצמו לאן?
יצטמצמו ויהיו משהו אחר.
באיזה אחוזים יהיו אז? מה, הילודה תיפסק? הילודה תיפסק?
לא, 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 לא הילודה תיפסק. אנשים משנים דעה, אנשים משתנים, עוברים מקצה לקצה, הופכים להיות תנועות חדשות, זה לא שפריון יהיה שונה, יכול להיות שישאר הפריון, אבל הילדים ילכו לכיוון אחר. בכל מקרה, מדינת ישראל מתפתחת בצורה בלתי רגילה, מבחינה דמוגרפית. אנחנו נהיה פה בסוף המאה, משהו כמו 20 מיליון יהודים, ועוד 4 מיליון בני מיעוטים. אף פעם המקום הזה לא
יהיה חושב. ומה-20 מיליון האלה, במילה האחרונה, כמה מהם יהיו חרדים?
יכול להיות בהחלט 5%. תמיד קבוצות...
זה ירידה קולוסלית.
זה לא ירידה בפריון.
לא, לא, לא. זה ירידה במשמעות, באחוזם, בקהילה הישראלית.
1945, כמה קומוניסטים היו בעולם? בישראל, סליחה.
הייתה מפלגה, המפלגה הקומוניסטית, היו שתי מפלגות.
כן, אבל כמה קומוניזם היו? כמה, מה דעה? הדעה המקובלת, הרוב היו נטו בכלל לקומוניזם וסוציאליזם קיצוני. כמה יש היום במדינת ישראל? תנועת העבודה גמרה.
גם היא לא הייתה, לא ניתן לה את התואר.
בסדר, אתה רואה שיש תנועה תת-קרקעית בין זרמים. אנשים משנים דעה, אנשים משנים תפיסת עולם.
פרופסור פציג, אנחנו לפני סיום.
זה כך, ועוד 100 שנה יהיה אותו דבר, זה חמור מאוד להגיד.
אני יצאתי מעודד משיחתנו. ולפני סיום, פרופסור פציג, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
יזכרו שהמאה ה-21 היא המאה של, של העם היהודי.
המאה החיובי.
החיובי. אחרי 2000 שנה, יותר נכון אחרי 2600 שנה, מאז חורבן בית ראשון, שאנחנו למעשה חוזרים, ורובנו נהיה פה, בסוף המאה יהיו פה, למעלה מ-80% מהעם היהודי יושב בארץ ישראל.
ונלמד איך להתנהג כריבון,
ואנחנו נשנה את כל האופי שלנו.
תודה לך פרופסור פסיג, השארת אותנו עם, עם תחושה של עוד, אבל העוד יגיע, נשתמע בשיחתנו הבאה ברדיו סול. תודה, תודה לך, שיחה מעניינת.
תודה רבה.
תודה רבה.
שיחות טובות.
ולסיום מאזינינו, מאזינים, מאזינות ומאזינים, נחשפנו למקול למדע חדש, מדע שיכול לתת לנו הרבה מחשבה. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. ולפני שניפרד לערב, נשמע את אריק לוי בשירו כל החלומות אשר חלמנו. אני מקווה שכל מה שפרופסור פסיג אמר לא יישאר בגדר החלומות, כי יש לו מה לומר. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
כל החלומות אשר חלמנו, כל החלומות כולם, הם יישארו בתוך תוכנו, בתוכנו לעולם. כל חלום יש בו תקווה אחת, חיוך אחד ודמעה אחת. כל אחד יש לו חלום שבו הוא היה רוצה לגעת. כל המנגינות אשר ניגן, כל המנגינות כולן, הן יישארו בתוך תוכנו, בתוכנו לעולם. מנגינה יש בה תקווה אחת, חיוך אחד ודמעה.